שעת התה הארוכה והאפלה של הנפש. כתבתו של עידו הרטוגזון, קורא איתן רץ, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. אם תשאל אנשים בערים בפרו, איפה נמצאים השמנים הכי חזקים, הם יגידו שהם חיים עמוק ביער. אבל אם תשאל בקהילות הילידיות הנידחות, הם יענו שהשמנים הכי חזקים נמצאים בעיר, מספר אנתרופולוג התרבות האוסטרלי אלכס גירין. לסחורות וחפצים יש כוח ממש מגי בדמיון הילידי. חזיונות האיוואסקה ילידיים מלאים בימינו בארטיפקטים מודרניים כמו מזריקים, מטוסים, מכוניות, מקלטי רדיו ומצלמות. יש באיוואסקה משהו ששולח אותנו מעבר למי שאנחנו, אל האחר. ומנקודת המבט הילידית, העיר היא דבר חייזרי ורב עוצמה. בדיוק כמו שאם אתה גדל בסביבה עירונית, הג'ונגל נראה בעיניך פיראי ומלא פחד ותשוקה. הרנסנס הפסיכדלי בזמננו מלווה בעניין גובר במסורות ילידיות של שימוש בצמחי רפואה הלוציגניים ובראשם תה האיוואסקה. המשקה האמזוני מורכב משילוב של שני צמחים שהופכים לפסיכואקטיביים רק כשמשלבים אותם יחדיו ומחולל קשת רחבה של השפעות שנעות בין האקסטטי לסיוטי. חוויית האיוואסקה נעה על ספקטרום רחב שכולל תופעות של שלשולים, בחילות והקאות, לצד חוויות של תובנה, אקסטזה, התגלות רוחנית וגם חוויות ריפוי עמוקות. מבקרים במרכזי האיוואסקה מדווחים על סיפורי הצלחה טרנספורמטיביים של ריפוי מדיכאון, מהתמכרות ומטראומה, כמו גם ממגוון תחלואים פסיכולוגיים ואף פיזיולוגיים שלא הצליחו להתגבר עליהם במסגרת הרפואה המערבית. עיר הנמל הפרואנית, איקיטוס, הפכה בשנים האחרונות למרכז עלייה לרגל של אלפי מערביים המחפשים ריפוי מתחלואי העולם המודרני באמצעות האיוואסקה. רבים מהם הגיעו לריטריט פאצ'ה מאמה, ריטריט שמפעילה אוכלוסייה ילידית בת שבט השיפיבו, שזכה למוניטין כמיומן במיוחד בעבודה עם האיוואסקה. המשתתפים משלמים סכומים שבין 1,000 ל-1,800 דולר עבור ריטריטים של שבוע עד 12 יום, שבמהלכם ישתו איוואסקה 4 עד 7 פעמים וישתתפו בפעילויות כמו שיעורי מדיטציה, טקסי אש ורחיצה בנוזלים שהופקו מפרחי היער. טקסי האיוואסקה מתקיימים במבנה פרואני מעגלי מסורתי הנקרא מלוקה. במרכזו גזע עץ גדול ומיובש, הנושא תקרה שמתאמרת לגובה של 8 מטרים מעל הקרקע. המשתתפים, כ-15 במספר, שוכבים על מזרנים במעגל כשפניהם למרכז החדר, כך שהעץ משמש מעין מסגרת לחזיונות שיעלו להם במשך הלילה, סמל רב עוצמה לטבע הקמאי. מולם יושבים גם 4 או 5 מרפאים שיעבדו איתם לאורך הלילה. לאחר שתיית האיוואסקה שוררת במקום שתיקה של כחצי שעה. המלוקה הוא חלל קדוש ואין לשוחח בתוכו. ואז מתחילים המרפאים לפהק בשילוב רטיטות קלות. הם קוראים לרוחות הצמחים השונים, וכשאלו מצטרפות אל השוהים במלוקה, מתחילה גם השירה. המרפאים ניגשים לכל אחד ואחת באופן אינדיבידואלי, ושרים מעליה שירי רפואה שמניים, שורקים, או משמיעים קולות משונים אחרים. למרות שמומלץ לאורחים לשבת זקופים מול השמן בזמן הריפוי, רבים מהם אינם עומדים בעוצמת החוויה של האיוואסקה ונשכבים על גבם. בינתיים, הקולות השונים מצטלבים ויוצרים נוף פוליפוני של שירי רפואה החודרים זה את זה. בסיום כל אחד מהשירים יתיז המרפא נוזלים מבוסמים על האורחים שמדווחים לאחר מכן שחוו במהלך זאת ריפוי עמוק של בעיות נפשיות ופיזיות, חזיונות וטרנספורמציות פנימיות. המשתתפים מדווחים ששירי הרפואה חודרים אל פנימיותם, מעצבים את החזיונות שהם רואים ואת המסע הפנימי שהם עוברים. המרפאים מצידם עליזים למדי לאורך הערב, ובין שיר לשיר מרבים לצחוק ולהתבדח בשפת השיפיבו. הטקס שהתחיל בשעה 7 בערב הסתיים בדרך כלל בסביבות השעה 2 בבוקר. המפגש של בני המערב עם בני השבטים הילידים של היער מתואר על ידי המבקרים כרב משמעות ועומק, אולם הוא גם מסתיר מורכבויות שאינן נהירות תמיד למבקרים עצמם. המורכבויות, הסתירות והאבסורדים של המפגש הזה מתוארים בחדות בכתיבתו של גירין, שחיבר את הדוקטורט שלו על תפיסות נו-אייג'יסטיות בקרב שוטי איוואסקה אוסטרלים, ומשמש כיום כפרופסור לאנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת הונג קונג. המחקרים של גירין, הבוחנים את המפגש בין מסורות ריפוי ילידיות לעולם המודרני, ממשיכים מסורת אנתרופולוגית ענפה של כתיבה על שימוש במשני תודעה בקרב קבוצות ילידיות. הם חושפים שורה של דינמיקות פרדוקסליות המערערות על רבות מההנחות המערביות בנוגע לעמים ילידיים והשימוש שלהם בצמחים הלוציגניים. גירין מצביע למשל על העובדה שהפונקציות של האיוואסקה בקרב ילידים שונות לחלוטין מאצל מערביים. מערביים ששותים מהתה מספרים על חוויות של טיהור רגשי ורוחני, בהירות בנוגע לקריירה ולחיים, תובנות על יחסים עם בני משפחה וחברים, על הסיבות של כאבים ומחלות ואפילו על מבנה המציאות. השימוש הילידי באיוואסקה מרוכז לעומת זאת לצד שירה, ריקוד וריפוי, בפעילויות כמו צייד, חיזוי עתידות ואפילו לוחמה. חשוב מכך, הוא אינו כולל את החזיונות הוויזואליים המפורטים שבולטים כל כך בחוויות של מערביים. איוואסקה מתוארת במערב כקולנוע יער, שבו השוטה צופה בדפוסים גיאומטריים, חיות, רוחות ואלים. החוויה הוויזואלית מרכזית בתהליך הריפוי של האדם המערבי, עובדה שגירין מקשר לדומיננטיות של חוש הראייה בתפיסת העולם המערבית. היוואסקה ילידית אותנטית, הוא טוען, אינה מעוררת חזיונות ויזואליים מפורטים. כשההוגה והאייקון הפסיכדלי טרנס מקנה ירד לאמזונס בראשית שנות ה-70 בחיפוש אחר היוואסקה החזיונית, הוא התאכזב מהאפקטים של המשקה ופנה במקום לאכילת פטריות. העניין של מערביים בחזיונות כאלה הוביל בעשורים האחרונים לפיתוח רכיחות היוואסקה חזקות יותר מבחינה ויזואלית. ובעוד שילידים תופסים חזיונות היוואסקה כאמיתיים, אך בעלי מהימנות מוטלת בספק, המערביים מקנים להם חשיבות עצומה כחלק ממסע צמיחה פנימי, שבמרכזו הרכישה של חזיונות שמימיים. זו, לטענת גירין, מבטאת את ההשתה של תפיסות בעלות מערביות על תחום החוויה האקסטטית. מחקר השמניזם המודרני רצוף במוקשים מושגיים ורעיוניים. מושג השמן עצמו הוא מושג מומצא שעוצב במערב. הוא מבטא ניסיון מערבי ללכוד במילה אחת את השפע האדיר של מסורות ריפוי וחישוף שהאדם הלבן נתקל בהן כשיצא מאירופה ופגש בתרבויות העולם. בימינו מעדיפים חוקרים רבים לדבר על המילה שמניזם ברבים, שמניזמס. הנטייה להכניס את השמניזמים כולם לסק אחד נובעת מגישות אוניברסליסטיות שרווחו בקרב חוקרי שמניזם מוקדמים, ובראשם חוקר הדתות המפורסם מירצ'ה אליאדה. אליאדה שאב השראה מתפיסותיו של הפסיכואנלטיקאי קארל יונג, שהאמין בקיומם של ארכיטיפים משותפים לכל התרבויות. בספרו החלוצי תיאר אליאדה את השמניזם כדת קמאית שקדמה לכל הדתות. אלא שהרצון של אליאדה למצוא בסיס משותף לכל המסורות הדתיות הילידיות, גרמה לו למחוק את ההבדלים וליצור את הקטגוריה האפקטיבית של השמן. כמו יונג, גם אליאדה האמין שאנשי המערב הטכנוקרטי יכולים ללמוד מהפרימיטיביזם של העולם הילידי. הוא תיאר את השמן כדמות מיתית וקמאית שמעבר לזמן ולהיסטוריה, הנושאת עבורנו ידע רב ערך. אלא שבין האנתרופולוגים בני זמננו יש הטוענים כי סטריאוטיפים אידאיים מסוג זה הם מכשול המונע מהמערב לראות את השמניזם הילידי כפי שהוא. דמותו של השמן, אומר חוקר הדתות קוקו פון שטוקארד, היא מעין קנבס שבני המערב משליחים עליו את הפנטזיות והפחדים הקולקטיביים שלהם. בחזית הפנטזיות הללו ניצבת התפיסה הרומנטית של השמן כפרא אציל, החי בהרמוניה עם הטבע, וביכולתו לרפא את חוליי המערב המודרני. הכמיהה לחזרה אל הפשטות הארכאית של הטבע, תבועה בתרבות המערבית מאז המאה ה-18, ורוסו, שתיאר את הציביליזציה כרעה חולה, המסלפת את הדמות האצילה שיצק הטבע באדם. אומנים מערביים מגוגן ועד פיקאסו מצאו השראה בסגנון פרימיטיביסטי שערג לאותו עולם קדמוני. מה שמייחד את האיוואסקה בעיני גירין הוא שהיא מאפשרת לצרוך פרימיטיביזם כמשקה מרפא. שוטי האיוואסקה שהוא מראיין במחקריו תופסים את האיוואסקה כריפוי פרימיטיביסטי למחלות העולם המודרני. לדעתו, הדבר הופך את הנאו-שמניזם, השמניזם החדש שהותאם לטעמו ולצרכיו של הצרכן המערבי, לסוג של ביקורת תרבות. בין התמות החוזרות ונשנות בחוויות של שוטי היוואסקה מערביים, ניתן למצוא ביקורת חריפה על צרכנות, חומרנות, החיים האורבניים והרפואה הקונבנציונלית. המבקרים בריטריטים באמזונס מגיעים עם שורה של בעיות מודרניות כמו סטרס, דיכאון וחרדות, מתוך תקווה למצוא להן ריפוי בחיבור עם הטבע. הם מנתקים את עצמם מחיי העבודה והמחויבויות של העיר לטובת דיאטה טבעית ומוקפדת וחיים ללא טלפונים, מחשבים ורשתות חברתיות. הם מתמסרים לשגרה של טיהור וזיכוך בעזרת צמחים שנועדו לפתוח את הלב והראש. הם יוצאים לטיול בג'ונגל, שם הם שומעים סיפורים מיתיים על רוחות, חיות וצמחים, והם כמובן שותים היוואסקה בתקסים עם מרפאים ילידיים. המשתתפים בתקסים מביאים איתם הבחנה דיכוטומית בין טבע קדוש לחברה הרעילה. הם מחפשים חוויות מות אגו שיאפשרו להם להתמזג עם הטבע, ומתארים אותן כדרך להתנתקות מהטראומות של עולם העבודה, החברה והתרבות המודרנית. אנחנו רודפים אחרי העושר, אבל זה לא מספק את מה שאנחנו רוצים, אמר לגירין מרועיין בריטריט פאצ'ממה של שבט השיפיבו. הם, בני השיפיבו, כל כך שמחים וצוחקים כי הם ביחד כל הזמן וזה כל מה שהם צריכים. היוואסקה נתפסת כרפואה שמראה את הדרך לחיים פשוטים יותר, ללא גודש העיסוקים והדאגות המלחיץ של הקיום המודרני. אנחנו ילדים של הפלנטה, אבל זה רעיון מסוכן שהמיינסטרים מגן על עצמו מפניו על ידי כך שהוא אוסר את התרופות השמניות הקדושות, אמר לגירין מרועיין אחר. אחרת, איך תגרום לכולם לעבוד כמו רובוטים כדי לשמר מערכת חולה שלא משרתת את בני האדם? מרכזי האיוואסקה הנפוצים בפרו ובאמזונס משתפים פעולה עם הפנטזיות הפרימיטיביסטיות שמביאים איתם אנשים מהמערב. כשאתה מחפש ברשת אתרים של ריפוי עם היוואסקה, יש שם שימוש בדימוי הזה של תרבות בתולית שמנותקת מהעולם המודרני ושחיה בהרמוניה קדמונית עם הטבע, אומר גירין. הבעיה היא שהדימוי הזה מנותק מהמציאות. לקהילות ילידיות כמו השיפיבו יש היסטוריה מורכבת מאוד של מפגשים עם העולם המערבי שמגיעה עד המאה ה-17 וההגעה של המיסיונרים הפרנציסקנים והישועים ועוברת דרך הבום של תעשיית הגומי. בשנת 1900 הרוב הגדול של בני השיפיבו כבר עבדו במטעי גומי תחת חוזים במסגרת של הכלכלה הקפיטליסטית. הדברים הללו לא באים לידי ביטוי באתרים ברשת. רוב האנשים שבאים לפרו לשתות היוואסקה מגיעים עם הדימוי של תרבות מנותקת מהעולם המודרני. גם הדימוי הרווח של היוואסקה כמשקה על זמני, הנמצא בשימוש זה עידני עידנים, מטעה. בניגוד לתפיסה הנפוצה, אין לנו עדויות ארכיאולוגיות משכנעות על שימוש עתיק יומין ביוואסקה. צמח הרפואה העתיק של האמזונס הוא דווקא הטבק, שבגרסתו הילידית, לפני שבוית על ידי התעשייה במערב, הוביל לשינויי תודעה דרמטיים. בעבר הייתה היוואסקה רק רכיחה פסיכואקטיבית אחת בינות חומרים רבים אחרים שחלקם היו ידועים כחזקים יותר. למעשה, רבות מהקבוצות הילידיות אימצו את השימוש באיוואסקה רק ב-150 השנים האחרונות, בעקבות תהליכי הקולוניזציה והפיתוח שעבר האמזונס ובחיפוש אחר ריפוי מזוועות הקולוניאליזם. קבוצות ילידיות רבות מצהירות בפשטות שגילו את האיוואסקה בעקבות מפגשים עם בני תערובת, מסטיזוס או שכניהם הלבנים. העדשה הרומנטית שדרכה מביטים אנשי המערב על העמים הילידיים באמזונס אולי מסולפת, אבל משפיעה עמוקות על השמניזם העכשווי. זהות ילידית מעניקה סוג של אותנטיות שאנשים מחפשים בשוק האיוואסקה, אומר גירין. ב-2007 התקיים בעיר איקיטוס כנס איוואסקה, ואחרי האירוע עלו לבמה שמנים והזמינו אנשים למרכזי הריטריט שלהם. היו שם כמה מרפאים מנוסים ומוערכים מאוד, אבל המרפאים שעטו לבוש מסורתי זכו להרבה יותר לקוחות באותו לילה, ללא קשר לייחוס או להכשרה שלהם. בנוסף לכך, הזיהוי המערבי בין טבע לנשיות הוביל לשינוי משמעותי בנוף האיוואסקה, שהחוקרת יבגניה פוטיו מכנה אותו הפמיניזציה של האיוואסקה. המרחבים של שמניזם האיוואסקה נתפס בעבר בקבוצות ילידיות כמרחב גברי בעיקרו, מספר גירין. הזיהוי המערבי בין טבע לבין נשיות, גאיה ועם הטבע, הוביל לביקוש והעדפה למרפאות, וכתוצאה מכך, אתה מוצא עלייה בנוכחות הנשית בריטריטים, וגם ריטריטים שעובדות בהם רק נשים. השינוי המשמעותי ביותר שחוללה תיירות האיוואסקה, הוא מחיקה של הכישוף וצדדים אפלים אחרים של השמניזם הילידי. מבקרים מהמערב מבקשים לראות בשמן הילידי דמות של מרפא עתיק, אציל וחכם, החי בהרמוניה עם הטבע. הם לא מודעים ולא מתעניינים לרוב בדינמיקות הסבוכות של השמניזם הילידי, שהחשובה בהם היא השמניזם ההתקפי. דמותו של השמן ידועה בתרבות הילידית כדמות אמביוולנטית, מוטלת בספק, שיש לנהוג בה בכבדהו וחשדהו. שמניזם האיוואסקה הילידי נחשב מרחב מסוכן, שצידו האפל וההתקפי בולט לא פחות מהצד המרפא שלו. למעשה, כוח הריפוי של השמן קשור קשר הדוק בכוח שלו להזיק. בשמניזם האמזוני, ריפוי דורש לעתים קרובות גרימת נזק. חוקרי שמניזם אמזוני מתארים מחזור מעגלי של ריפוי ומחלה. השמן אינו יכול להעלים את רוחות המחלה שהוא מאתר בגוף המטופל. הוא יכול לשלוף מהגוף את הפתוגן הרוחני, אבל אם הוא לא רוצה שהרוח הפתוגנית תתקוף אותו, הוא נדרש לשגר אותה לעבר יצור חי אחר, שאינו חזק מספיק כדי לדחות אותה. זו אולי חלק מהסיבה לכך שבתרבויות ילידיות, השמן משמש כסעיר לעזאזל. כל פעם שקורה למישהו משהו רע, ההנחה הרווחת היא שהסיבה היא כישוף שמני. מחקרים מראים שחלק גדול להחריד מהשמנים בג'ונגל נרצחים במסגרת פעולות נקמה על רקע האשמות בשמניזם תקיפה. תופעת תיירות האיוואסקה מוחקת את האלמנט ההתקפי בשמניזם. התיירים הבינלאומיים שמגיעים לאמזונס רואים בכישוף דבר אי-רציונלי ופיקטיבי. חלק ממארגני הריטריטים גם מסתירים אקטיבית את מרכזיות הכישוף בתרבות המקומית, כדי שלא לגרום למבקרים מהמערב בלבול או חרדות. במקום עולם הטורף נטרף, המאורפל והמסוכן של השמניזם הילידי, מבקרים המבקרים מהמערב להתרכז בחזיונות של גאיה, עם האדמה וישויות מרפאות ושוחרות טוב. הדומיננטיות הגוברת של המערביים גם משנה את טכניקות הריפוי השמניות. מרפאים בריטריטים למערביים משתמשים בטכניקה שמנית חדשה שמאפשרת להם לעדות ולהעלים לחלוטין את החולי האנרגטי של המבקרים. באופן זה הם מתחמקים מהצורך להשליך חולי על ישות אחרת. כשגירין שאל אותם כיצד זה אפשרי, הם ענו לו שבניגוד למקומיים, המבקרים מהמערב לא מגיעים עם כישופים סבוכים, שנדרשת עבודה קשה כדי להתירם, אלא רק עם בעיות נפשיות, ואלו, לדבריהם, קלות לפתרון לאין שיעור. בכך מתבטל האופי המורכב מוסרית של השמניזם הילידי. הצרכן המערבי שבא להירפא מתלאות המודרנה ושרחוק מעולמות הכישוף האמזוניים, גרם למעשה לביטול המימד האפל והתרכזות בלעדית בצד המרפא של השמניזם. אלא שבו בזמן, ובלי שהם מודעים לכך, מוביל זרם מבקרי האיוואסקה באמזונס גם להחרפה במאבקי הכישוף בין השמנים. לצד התיאור המקובל של כישוף כאלמנט אפל ומאיים, יש לכישוף בחברה האמזונית גם תפקיד חשוב במאבק למען שוויון. מי שמצליחים במיוחד, מושכים אליהם מתקפות כישוף. באופן זה, מונע הכישוף צבירה מופרזת של כסף וכוח, ואף נתפס ככלי לצדק חברתי. אלא שהזרימה הפתאומית של הון מערבי לאמזונס יוצרת אי שוויון גובר וקנאה בשמנים מבוקשים. תופעה זו לא פסחה על מרכז פאצ'ממה המצליח שגירין שהה בו, במרכז החלל בטקסי השיפיבו שעליהם כותב גירין, ניצב מרפא אחד שתפקידו לשיר שירים, שיגנו על המרפאים האחרים ממתקפות חיצוניות, כדי שיוכלו להתרכז בתהליך הריפוי. אם תשאל אותם מה הם עושים, הם יגידו שהם יוצרים כיפה לבנה גדולה שמגינה על החלל, מספר גירין. באחד מהתקסים שבהם ישב, הוא חזר במאבק שמני מתרחש לנגד עיניו. פתאום היה ברור שהמרפא שיושב במרכז ושר את השירים המגינים הללו נמצא בסוג של מאבק. זה היה כמו פואמה אפית והוא שר בכל הכוח שלו, בכל הגוף שלו, כדי להגן על החלל, ובו בזמן היה ברור שהוא נחלש עוד ועוד, לרמה שהקול שלו רועד והוא כמעט בוכה, ואז שוב מצליח להתחזק. תוך כדי כך, אחד השמנים האחרים ניגש אליו והחל לשיר כדי לחזק אותו. המבקרים מהמערב שהיו שקועים בתהליכים אישיים עברו באותו לילה תהליכי ריפוי דרמטיים, מבלי שיהיה להם מושג קלוש בדבר הדרמה המתחוללת. אדם מערבי המאזין לסיפורים מסוג זה מתקשה לדעת כיצד להתייחס אליהם. האם מדובר באמונות תפלות של קבוצות נכשלות, או שיש כוח אמיתי בכישוף הילידי? כששואלים את גירין בנושא, הוא זהיר במילותיו. כישוף רציני הוא דבר אמיתי, אבל זה לא אומר שאני תופס אותו פשוטו כמשמעו. כשהגעתי לאמזונס לראשונה וניסיתי להבין כישוף, אחד מהמרפאים אמר לי שאני אצטרך בשביל זה להתחתן עם אישה מהשיפיבו ולחיות שם שנתיים. ואני חושב שהכוונה היא שמעורבת פה תפיסה שונה לחלוטין של האדם והקשר בינו לבין הסביבה שלו. במערב אנחנו תופסים את האינדיבידואל כמשהו שמנותק מהסביבה. ואילו בעולם האמזוני, המרחב בין הפנים לחוץ פרוץ בהרבה, כך שאפילו המוטיבציות והכוונות הפנימיות של האדם יכולות להיות מיוחסות לאנשים אחרים. לתפיסתי האישית, כישוף קיים משום שהוא נוגע במשהו מאוד אמיתי, וזה אולי לא אמיתי באופן שאתה או אני מצפים או מקווים שזה יהיה, אבל העובדה שהוא קיים תקופה כל כך ארוכה, משמעה שיש כאן משהו אמיתי שקורה. העולם מוזר יותר ממה שאנחנו מסוגלים לדמיין. יש אנתרופולוג מפורסם של כישוף שמת ממחלה בבטן באותו אזור שאותו השמנים נוהגים לתקוף. מי יודע? אני מעדיף להיות אגנוסטי בנושא הזה. תיירות האיוואסקה שהתגברה מאוד בעשורים האחרונים ספגה לאורך השנים מנה גדושה של ביקורת. אנתרופולוגים וחוקרים יצאו בחריפות נגד התנועה של תיירים בחיפוש אחר שמנים באזור האמזונס. הם התריעו מפני המסחור של האיוואסקה, הזהירו שהמבקרים מהמערב מפירים סדרי חיים קדמוניים, ותיארו אותם כתיירי סמים מחפשי ריגושים. לגירין גישה אמפתית יותר למבקרים. הוא למשל נמנע מלקרוא להם תיירים, ורואה בהם יותר מעין עולי רגל דתיים. יש דיון גדול בשאלה אם צריך לקרוא למבקרים בריטריטים של האיוואסקה תיירים. הם עצמם בוודאי לא יקראו לעצמם ככה. רבים מהם בוודאי ייפגעו משימוש במושג הזה, כי הוא מרמז על שטחיות, כאילו הם שם רק כדי להסתלבט ולעשות סלפי. אלא שלשתות היוואסקה ולבלות לילה שלם עם מרפא ילידי במשך 6 או 7 לילות, יוצר עומק חווייתי גדול לאין שיעור מהשטחיות של חוויות תיירותיות. נכון, תייר הוא מישהו שעובר במקום לזמן קצר, וזה נכון גם למבקרים הללו שמגיעים לריטריט לשבוע או שבועיים, השיפי בו קוראים להם פסחרוס, כלומר אנשים שעוברים בדרך. אבל יש הבדל גדול. בצורות אחרות של תיירות אתנית, התייר הוא בעל הכוח, כי יש לו את הכסף והמצלמה, למשל כשאתה מבקר באוסטרליה וקונה חפצים של אבוריג'ינים, או מצטלם עם רקדנים מסורתיים. אלא שבמשך טקס האיוואסקה, רמת הפגיעות הפסיכולוגית והקיומית של המבקר אדירה. תפיסת האני שלהם כנראה מתמוססת, והם חווים מפגשים עם טראומה, או חזיונות אוטופיים של איך הם היו רוצים שהחיים שלהם ייראו, וכל זה מתווך באמצעות מומחים ילידיים שיושבים מולם ונושפים עליהם נוזל ארומטי, כך שיחסי הכוחות בין מספקי שירות ילידיים לבין הלקוחות שלהם שונים לחלוטין בתיירות האיוואסקה לעומת צורות אחרות של תיירות אתנית. התפיסה השיפוטית של שוטי היוואסקה באמזונס כתיירים מהמערב הסווה שבאים להתמסר לפנטזיות ניו אייג'יות ורומנטיות ומשנים את דמותו של השמניזם, הובילה בעבר חוקרים שונים לא רק לצאת במתקפות חריפות על התופעה, אלא אף לקרוא למערביים אל תבואו לכאן. גם כאן מאמץ גירין עמדה אמפתית ומזכיר שבמקרים אחרים קבוצות ילידיות אימצו ארטיפקטים מערביים, כחילים לריפוי וחישוף, מבלי שאנתרופולוגים יאשימו אותן ברומנטיזציה או אקזוטיזציה של חברות מודרניות. חשוב מכך, השמניזם האמזוני כלל תמיד קשרים בין תרבותיים ובריתות בין קבוצות אתניות שונות. תיירות היוואסקה בת ימינו אומנם פגיעה להאשמות של רומנטיזציה וניחוס תרבותי, אבל תפיסה שיפוטית כזו מחמיצה ומשתיקה לדעת גירין, את העובדה שהנאו-שמניזם האיוואסקי נוגע בסוגיות חברתיות ותרבותיות אמיתיות, שעומדות במרכז מציאות החיים של אנשים במערב, והחיפוש הכן שלהם אחר ריפוי ותובנה במפגש עם המשקה האמזוני. בסופו של דבר, אני חושב שהשאלה האם מערביים צריכים להפסיק לשתות איוואסקה באמזונס, צריכה להיות מופנית לאנשים באמזונס. ולמרות שיש אנשים ילידיים שמתלוננים על התיירות השמנית, יש גם אינספור מרפאים ילידיים שרוצים לרפא עוד אנשים, לחלוק את התרבות שלהם ולהאכיל את המשפחה שלהם. אז יש רצון בצד הילידי. שעת התה הארוכה והאפלה של הנפש. כתבתו של עידו הרטוגזון. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.